אז ככה, במערת תרציות חלה מבקר במחלה מסוכנת המכונה קדחת המערות שנגרמת מעקיצת קרצייה. במערת יזנובים מתים נמצאו ערימות גרים יבשים של עטלפי יזנוב. ובמערת קומתיים יש שני מפלסים, ובמערת האגרות נמצאו כידוע מכתבים בין היתר מבר כוכבה. למערת האימה בנחל חבר אפשר להיכנס רק בגלישת חבלים, ונמצאו בשלדים של פליטי המרד הגדול. הכניסות אל מערות מחיריים בקניון נחל ארוגות מקבילות זו לזו, ולמה מכונה מערת היצ'קוק בשם זה, את זה השאירו כותבי אטלס מערות מדבר יהודה וספר המדבר, את זה הם השאירו לדמיונכם ותשנו טוב בלילה. נשמע מעניין, נכון? אז זה לא רק נשמע מעניין, זה מרתק. וגם אם לא חלמתם על מערות ומנהרות מתקשרות אצלכם בעיקר לחמאס, כדאי מאוד ביותר לעיין ולקרוא בספר חדש, אטלס מערות מדבר יהודה, בהוצאת מגנס והמלחם, תכף נבדוק מה זה, בעריכתו של איש המערות הוותיק, פרופסור עמוס פרונקין, מהמחלקה לגיאוגרפיה והמרכז לחקר מערות באוניברסיטה העברית. שלום פרופסור פרונקין.
שלום וברכה.
כמה שאלות כלליות ברשותך לפני שניכנס באמת למדבר יהודה. מה מושך ומרתק ייחודי דווקא במערות?
קודם כל, יש הזדמנות לבן אדם להיכנס למקום שרגל אדם עוד לא דרכה בו מעולם, שזה כמו בערך לדרוך על הירח.
רגע,
אבל על הירח כבר היו.
אין מערות, אבל היו מערות שהתחברו בהם אנשים, אפילו דוד המלך נמלט למערה.
נכון מאוד, אז זה גם חלק מהחוויה, להיכנס למערה שנמלטו אליה אנשים לפני אלפי שנים, ואנחנו באים ופתאום מוצאים את השרידים שהם משאירים לנו.
אני מתארת לעצמי שהחידושים הטכניים, הטכנולוגיים, בכלל אפשרו את חקר המערות, כי אחרת זה בלתי אפשרי. ממתי הספליאולוגיה שחקר המערות היא דיסציפלינה בפני עצמה?
בערך 150 שנה מאז התחילו עם זה בצרפת, ואנשים כל הזמן משתחלים מבחינה טכנולוגית, אם כי באופן בסיסי לא צריך הרבה טכנולוגיה, צריך תאורה, ואז אפשר להיכנס.
באמת, לא תאורה. תאורה, אני מדליקה את זה, אני פותח את המתק בבית, לוחצת עליו, אבל זה לא בדיוק ככה, צריך לרדת לשם איכשהו, לא?
כן, יש מערות שכמובן הגישה יותר קשה, ואז צריך חבלים וצריך ניסיון וידע בגלישת מצוקים.
אתם אפילו בגלישת מצוקים, לא פחות. גם קרו לצערנו כמה וכמה אסונות בקטע הזה, לא נדבר עליהן. אבל אתם עצמכם, בפתח האטלס, בקטע של התוכן, אתם מזהירים אנשים, האטלס הזה הוא לא מיועד לתת לכם מסלולי טיול למקווה לכת או לאחרים, וצריך אישורים כדי להיכנס למערות וליווי מתאים, זה לא כל כך פשוט.
נכון, בהחלט, בכל מערה שרוצים לבקר צריך לבדוק איפה היא נמצאת. למשל, אם היא נמצאת בשמורת טבע, צריך לקבל אישור מרשות הטבע והגנים. אם יש בה קשיים מיוחדים, אז צריך להתמודד עם הקשיים. האטלס באמת מסביר מה הקשיים הפנימיים בתוך המערה, והוא גם אומר איזו מערה נמצאת בשמורת טבע, כך שבעזרת האטלס אפשר להתכונן לדברים, כמו קדחת מערות למשל, מערות שיש בהן קרציות. כל הדברים האלה אפשר להתמודד כש...
אל תדפו את זה לבד, בקיצור. זה המסר שלנו כאן.
ואם עושים את זה לבד, תבדקו טוב באטלס לפני זה את הנתונים, לפני שאתם באמת הולכים לשם. נגיד מערת חריטון, אפשר ללכת לאיבוד. אז יש לכם מפות של המערות בתוך האטלס, ואז לא הולכים לאיבוד.
כן, לא היינו רוצים שבגללנו מישהו יקרה לו משהו בתוך הלבירינט הזה. יש משהו פרוידיאני במערות, אם חושבים על זה, זה חשוך, זה מסתר מן העין, זה עמוק, כל מיני דברים כאלה שלדעתי צריכים להיות די אמיצים כדי לרדת לשם בכלל.
כן, זה ברור שאנחנו משוגעים. אם אנחנו נכנסים למערות, אז אנחנו משוגעים, והשאלה מאיזה סוג של שיגעון. יש אומרים שזה תסביך החזרה לרחם, יש אומרים שזה תסביך החזרה לאדם הקדמון שפעם הסתובב במערות.
ואתה רוצה להתמזג איתו, בנסדה. למה בחרתם לכנס מאמרים דווקא על מערות מדבר יהודה? כמובן, יש לנו מערות קומראן שהן, אני חושבת, הכי מפורסמות בעולם, אבל מעבר לזה.
מסתבר שבמדבר יהודה מצויות רוב המערות הגדולות בארץ, מערות גדולות באמת, שאורכן קילומטרים או מאות מטרים, ברובן המכריע נמצאות דווקא באזור הזה. אז זו הייתה אחת הסיבות שהתמקדנו דווקא באותו אזור.
מה הוא? רוצים
ללכת לאיבוד ממש בתוך מערה גדולה, אז זה המקום.
על איזה שטח? זה שטח גדול למדי. אנחנו מדברים פה לא על 2 מטר מרובע. מה הגבולות פחות או יותר של השטח הזה?
של השטח שבו עוסק האטלס?
כן.
מאזור גלגל נתיב הגדוד בצפון ועד נחל חמר שמדרום לערד, ובין ים המלח במזרח לבין ההר, הרי יהודה ושומרון במערב. כלומר, כל המדבר וספר המדבר.
אנחנו לא יכולים, עלולים, יותר נכון להתקל באיזה בולען בדרך?
הבולענים בדרך כלל מופיעים בדרך באמת, כשנוסעים בכביש לאורך ים המלח, אז אפשר להתקל ביותר בולענים. בתוך מדבר יהודה עצמו, שלא על שפת ים המלח, הסכנה היא קטנה.
אני הזכרתי קודם שימוש אחד של המערות, שזה בעצם מקום מפלט, גם בתקופת המרד הגדול, נכון?
כן, היו כמה מרידות שבהן אנשים נמלטו למערות מדבר יהודה, מרד הגדול ומרד בר כוכבה בהחלט התפרסמו, בעיקר מרד בר כוכבה, אבל גם כבר 500 שנה לפני מרד בר כוכבה, במרידות שהתרחשו בתקופה הפרסית. כבר אז נמלטו למערות ומצאנו במערות תעודות עתיקות מאותה תקופה, מימי הרביעית לפני הספירה.
תתאר הרגע שבו אתה יורד באמת עם כל הציוד, בטח אתה מרכיב כזה פנס על המצח, כמו שאנחנו רואים בסרטים, ואתה נתקל פתאום באיזה משהו מלפני אלפי שנים, אולי משהו יהודי אפילו. איך מרגישים?
זו הרגשה מדהימה. באמת יצא לי כבר ממש להתקל בזה שיש איזושהי תעודה כתובה מלפני כ-2000 שנה, ככה ממש בין האצבעות, וזה ממש תחושה מדהימה. אז כאילו שאנחנו עכשיו ממש מרגישים את המורדים.
נוגע בהיסטוריה.
כן.
מה עוד עשו במערות?
יש מערות יחסית נגישות שרואים, מסתובבים בהם ומוצאים מחסה. יש מערות שמטמינים בהם אוצרות או כתבים עתיקים, כמו מערות קומרן. בעצם הם שימשו בחלקן להטמנה של אותם מגילות גנוזות שהתפרסמו בכל העולם.
זה בעצם אנחנו משויכים לאיסיים, נכון?
יש קשר, כן, נוטים לקשר. בעצם שם אולי יותר מדויק זה יהיה קט ים המלח, שהתגוררה באזור הזה ככל הנראה, והתמינה שם את הכתבים שלהם, ובהחלט יכול להיות שאלה הם אותם מיסים שיוסף בן מתתיהו מספר עליהם, כי יש הרבה קווי דמיון.
כן, זה למצוא הוכחות למשהו שבצד הכתוב פעם באיזשהו מקום, או הוכחות למה שכתוב במקרא, זה בעיניי פשוט סי-סי-ים. אגב, אתם שייכים לארכיאולוגיה או לגיאולוגיה או למה? או לביולוגיה גם?
חקר המערות בעצם מקיף בתוכו את כל התחומים. זה תחום רב-תחומי בעצם, כשאני אישית מתעסק בגיאולוגיה, אבל הצוות שכתב את האטלס מורכב גם מארכיאולוגים וגם מחוקרי סביבה וגיאולוגים וביולוגים, הכל יש שם.
בעצם מערה זה מיני קוסמוס, נכון? יש שם הכל.
במערה יכול להיות הכל, כן. זה מדהים איך שמערה מהווה איזושהי קופסה כזאת, כמו כספת שמשמרת בתוכה כל דבר, ואפשר לבוא אחרי אלפי שנים או הרבה יותר מזה ופשוט למצוא את הכל שמור בדיוק כמו ברגע שזה הוטמן שם.
מה מאפשר את העובדה שיש חמצון מועט יחסית, אין אור, זה כל זה משמר את הממצאים?
בראש ובראשונה שיש קירות וגג שמגינים על זה מסביב. מה שנמצא בפני השטח בדרך כלל נהרס בגלל הגשם, בגלל הבליה, ומה שחבוי בתוך חלל תת-קרקעי יכול להישמר הרבה יותר טוב.
מאיזה תקופות מצאתם ממצאים במערות מדבר יהודה?
במדבר יהודה יש הרבה תקופות. זה מתחיל מתקופות פרה-היסטוריות, כשמדובר למשל בתקופת האבן התיכונה, בעיקר במערות של ספר המדבר, אבל לא רק. וזה נמשך תקופות כמו התקופה החלקוליטית, שאז היה שימוש רב מאוד במערות מדבר יהודה, זה בערך לפני 6,000 שנה. ומאותה תקופה נשארו אפילו מטמונים, שפסח בר אדון מצא מטמון מדהים בנחל משמר. ואחר כך כמובן התקופות ההיסטוריות שהן מתועדות בכתובים ובתעודות ובמגילות.
אתה חושב שיש עוד מערות שלא גיליתם במדבר יהודה? כמה כבר יש בעצם ידועות?
יש לנו אלפי מערות ידועות, מתוכן הזכרנו באטלס רק מאות מערות, אבל אנחנו בטוח שיש עדיין הרבה מערות שטרם גילינו.
אז אתם עדיין חוקרים את מערות מדבר יהודה?
עדיין חוקרים בהחלט גם מדבר יהודה וגם בשאר חלקי הארץ. אנחנו בעצם מגיעים לכל מקום ושמחים שמדווחים לנו.
אז זהו, איך אתם מגלים את המערה? כי לכאורה היא אמורה באמת להיות מוסתרת לגמרי.
לפעמים קורה שבמהלך בנייה או חציבה מתפרצים לתוך מערה ללא כוונה, ואז חשוב מאוד שיגיע אלינו דיווח כדי שנספיק לראות את המערה לפני שהיא תהרס, ואז אם צריך יש אפשרות לשמר אותה. למשל כך התגלתה מערת סורק, מערת הנטיפים המפורסמת, ויש מערות שפשוט מגלים אותם באזור שלא נזכר עדיין כמו שצריך, כמו מדבר יהודה, עשינו סקר שיטתי.
זאת אומרת, מחיפשתם סונארים, מה זה נעשה? אני ראיתי הרבה מאוד CSI, אני יודעת שיש כל מיני מכשירים שבודקים אם יש חלל מתחת לפני השטח ודברים כאלה.
כן, זה מחשוב שהפעלנו אותו קצת בנושא של איתור בולענים, כי זה ממש היה מסוכן, אבל כדי לאתר מערות במצוקים, מה שעשינו, שכרנו מטוס לפני כ-20 שנה כדי לצלם ממנו את כל מצוק העתיקים לאורך ים המלח, ובעזרת הצילומים האלה הסתובבנו בשטח. אותו צוות שעשה את הסקר, רועי פורט וסורין ליסקר ואורי דודוביץ' ובועז לנגפורד ואחרים, הסתובבו ממש בשטח מערה מערה ונעזרו בצילום כדי לראות אם יש משהו שמסתתר, כי כשהולכים על מצוק תלול לפעמים לא מבחינים בזה שעשרה מטר קדימה יש מערה מאחורי איזה צוק סלע.
תשמע, זה נשמע לי מרתק, אבל זה נשמע לי גם מאוד מדאיג. אילו הייתי בת משפחה שלך, אני בטוחה שלא הייתי ישנה כל כך טוב בלילות.
זה לא אחד הדברים המסוכנים. החלק המסוכן בערך בעבודה שלנו בדרך כלל זה הנסיעה על הכביש, ההתמודדות עם הנהגים עד שמגיעים לשטח. השטח עצמו צריך להתמודד איתו באופן מקצועי ולנקוט באמצעי זהירות ולהיות מקושר ומתואם, ואז הכל בסדר. במקום מסוכן באמת אתה מאובטח למשל, אז בדרך כלל זה מספיק טוב, אנחנו לא מודאגים כל כך מהחלק הזה.
טוב, זה בסדר, אם אתם לא מודאגים אז אנחנו גם נשתדל לא לדאוג. המלחם, כמו שהבטחתי לגלות מה זה באמת המרכז לחקר המערות.
נכון.
של האוניברסיטה העברית, שבזכותו אתם פועלים
בעצם. בהחלט.
וזה מאוד משמח אותנו, והאטלס הזה הוא דבר גם מרהיב וגם מרתק בצורה בלתי רגילה. הוא כבד, אז תקחו את זה בחשבון, אבל שווה כל קילו. אטלס מערות מדבר יהודה וספר המדבר, שערך פרופסור עמוס פרומקין, תודה רבה לך.
תודה רבה.
מוקד אשראי, הלוואות עד 50,000 שקלים, לסחירים, לעובדי מדינה ולעסקים.